ערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש דברים, ואנחנו מביאים לזה צביעות רצוננו מזה שההגברה עובדת כראוי על ההתחלה. ובכן, אנחנו בפרק בפסוק ה'. האם אני לא רוצה להגיד משהו על שמה ישראל? ודאי שאני רוצה להגיד. הבעיה שאני אמרתי את זה בשיעור שעבר, שכל השיעור שעבר היה מוקדש לפסוק הזה. אז למה לא הגעת? פיך ענה בך. תביא לי פתק מההורים, אחרי זה נדבר. טוב, אז כן, אנחנו בפרק ו' פסוק ה'. ואהבת. למדנו לפני כן בפסוק בפסוק ב' למען תירה. אז אם כן, הפסוק שמה ישראל מעביר אותנו מתפיסה של יראה לתפיסה של אהבה. מה זה לאהוב? לאהוב. לאהוב פירושו להתאחד, להתחבר. כן, יש אפילו הדרך הגימטריה, יש רמז, אהבה, זה 13 בגימטריה. כגימטריה של המילה 1, א' ח' ד', 1 ועוד 8 ועוד 4, זה גם 13. זאב, תפסיק להפריע. אם כן, ואהבה, אחד, עניין אחד, ואהבת את השם אלוהיך. איך? איך מתאחדים? הרי להתאחד עם האלוהות זה או למות או שזה בלתי אפשרי. אומר הרמב״ם, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, אינו אוהב את השם אלא בדעת שידעהו, ולפי הדעת תהיה האהבה. אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה. לפיכך צריך להתייחד לחוכמות המודיעות לו את קונו, כפי שביארנו בהלכות יסודי התורה. עד כאן דבר הרמב״ם. כלומר, האהבה היא קודם כל על ידי בירור. אצל הרמב״ם הבירור הזה הוא קודם כל אינטלקטואלי, בדעת שידעים. אבל זאת אומרת שברגע שאני מגיע לדעת, אני מתאחד באופן כזה שיש לזה גם תוצאות רגשיות. הרי אהבה מציינת חוויה רגשית, אבל היא חוויה רגשית שהיא תולדה של הכרה שכלית. איפה זה כתוב בפסוק שלמדנו כאן? פשוט. שמה ישראל? מה זה שמה? תבין. אם תבין שהשם אלוהינו הוא השם אחד, אז בהכרח ואהבת. התולדה ההכרחית היא האהבה. לא יתאחד שלא תאהב אם אתה מגיע להכרה. עד כאן ברור? ואהבת. לא כתוב שאני ארוויח מזה משהו. רואים, אם תאהב, מה יצא לך מזה? מי אמר שיצא מזה משהו?
עצם האהבה זה רווח.
עצם האהבה היא הרווח, היא האידאל. אבל מה?
זה מה שצריך להיות.
למה צריך להיות רווח? בגלל פרק י' א', נא לשמור על העמוד ועל הדף, אבל נא להסתכל לרגע אחד בפרק י' א'. זה פסוק י' ג'. פרק י' א', פסוק י' ג'. מצאת? והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו בכל יופכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בחיתו. זאת אומרת שכדאי לאהוב, יצא מזה משהו.
מי שאוהב גשם,
מי שאוהב גשם. אתה גם אוהב גשם?
אני כן, במקרה.
לא, לא במקרה, זה באמת שאתה אוהב גשם, כי אתה אוהב לחמניות.
אני אוהב
לחמניות. ואתה יודע שלא תהיינה לחמניות אם לא יהיה גשם, ולכן אין אדם שלא אוהב גשם, כי כל בני אדם אוהבים לחמניות מסוגים שונים. אם כך, מה שאמר בפרק י' א', שהאהבה משתלמת. אבל תראו למי שומעים בפרק י' א', בפסוק י' ג', והיה אם שמוע תשמעו. אל מה? אל מצוותיי. לעומת זה, בפרק ו', למי שומעים? השם אלוהינו השם אחד. כלומר, אם אתה מייחס את השמיעה שלך אל המצוות, אתה נכנס אוטומטית לעולם של אינטרסים. תן וכך, כדאי, אפילו לאהבה את השם אלוהיכם, כי בסוף יצא מזה מטר ארצכם בעיתו. לעומת זה, פרק ו' מדבר על אהבה שאיננה נובעת כי מן ההכרה, ידיעת השם, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. התולדה ההכרחית היא באהבה. אז כאן מובן? אני חוזר כאן לפרק ו'. ואהבת. אז נגיד יש לנו שני מסלולים אפשריים של אהבה. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. אינני יודע אם שמתם לב, אבל יש מילה שחזרה על עצמה כאן, והיא
בכל.
מה אפשר לכתוב? ואהבת את השם אלוהיך לבבך ובנפשך ובמעודיך. אבל כאן יש תוספת של בכל.
טוטליות.
מה יכולה להיות האמירה ההפוכה? בכל לבבך או?
בקצת
לבבך. כלומר, אפשר לאהוב בקצת הלבב או בכל הלבב. בכל הנפש או במקצת מהנפש. בכל המאוד או במקצת מן המאוד. בסדר? מה זה בכל? לא, יש אפס והכל, זה הפכים. אבל אז זה לא היה עולה בכלל לדיון. לכן אני אומר, יש אפשרות של בכל, אפשרות האינטרנטיבית, לא אתמרה, הופכית, האינטרנטיבה זה קצת. בלבבך, בקצת לבבך, אבל מה זה כל לבבך? השאלה הזאת שאל אותה הרמב״ם בספר שמונה פרקים. אז זה רמב״ם, אז זה כל לבבך, בכל חלקי נפשך. זאת אומרת, שלא יהיה חלק של הנפש, שלא ישמש למטרה ההיא. זאת אומרת, יש מטרה להגיע לאהבה, וכדי להגיע לאותה אהבה, אני זקוק לכל חלקי הנפש. אם אני אשתמש רק בחלק מסוים של חלקי הנפש, ובחלק השני לא, אני לא אגיע לאהבה. אני גם אהיה כנראה חצוי. אוקיי.
זאת אומרת, משה ידע את
הרמב״ם. ברור, חיילי על דעתך שלו. משה גם ידע את ספר משלי. בכל דרכיך דעהו. כלומר, שאין חלק של החיים שלך שאינו משמש למטרה. מה הדבר הזה בא לומר? שאפשר לחיות בהרמוניה. מה יוצר אצל אדם מצב של ניגוד, של קונפליקט, של דיסהרמוניה? זה שיש לאדם בבת אחת שתי מטרות. ברגע שאני חי עם שתי מטרות, תהיינה המטרות אשר תהיינה, אוטומטית אני חי בקרע בלתי ניתן לאיחוד. למשל, נתאר לעצמנו שיש לי מטרה חשובה מאוד, אני רוצה לאסוף בולים. מטרה, יש לי אוסף בולים ואני מעוניין לעשות את האוסף הגדול ביותר בעולם. יחד עם זאת, יש לי עוד מטרה, והוא לדוג דגים. זה מאוד יפה לדוג דגים, זה מרגיע, זה נחמד, יש מה לאכול גם.
לא לדגים.
אה?
לדגים זה לא נחמד.
למי אמרת שדגים זה לא נחמד? מה ההנחה הזאת? אולי זה טוב לדג שהוא נאכל על ידי אדם, הוא מתעלם מבעל חיים ימי, הופך להיות חלק מן האדם. זה מעלה עצומה. אשרי הדג שזכה לאכול.
אני חושב שיש הדגים,
אתה אומר שאנחנו ממציאים את זה על הדגים. אבל הדגים לא חושבים ככה. וכי,
חוץ מהקרישים,
וכי שאלת את הדגים שאתה קובע עבורם?
אני רואה לפי הבעת פניהם שזה קורה להם.
לא מאמין לך. עכשיו, איפה היינו? כן, אז אני גם אוהב לדוג דגים וגם לאסוף בולים. אפשר נגיד בזמן מסוים לחיות בהרמוניה עם הדבר הזה. אני קצת מהזמן מקדיש באיסוף הבולים, קצת מהזמן לדי. יש רק בעיה אחת, שיום אחד יש לי הזדמנות להשיג את הבול הנדיר ביותר שישלים את האוסף שלי וישמש כאחתרה לאוסף, הכתר של האוסף. בדיוק בזמן שאני יכול לדוג את הדג הגדול ביותר בקריירה שלי, ויש לי בדיוק כל המשאבים, או בשביל זה או בשביל זה. עכשיו אני במצב בעייתי, אני צריך לבחור. ברגע שבחרתי, יהיה מה שבחרתי אשר יהיה, החיים שלי נהרסו, כי ויתרתי על אחד משני האידאלים שלי. או, לעומת זה, אם יש לי מטרה אחת בלבד בחיי, למשל, לאסוף בולים, אז גם כשאני דג דגים, אני דג דגים כדי לאסוף בולים. זאת אומרת, אני דג דגים כדי צריך להירגע, כדי שאני אוכל לנסוע לכנס הבינלאומי לבולאות ועוד כל מיני דברים כאלה, או כדי שאני אוכל לייצר סוג חדש של דבק של בולים, כי הרי זה ידוע שמאחורי הבולים יש דבק שעשוי משומן דגים וכדומה. זאת אומרת, אני יכול לקשור את הנושא השני שאני עוסק בו לנושא העיקרי, ואז יוצא שיש נושא מרכזי ויש נושא היקפי. אני אמשיך לדוג דגים רק במידה והדבר הזה ישמש או לפחות לא יפריע לעיסוק העיקרי שלי שהוא הבול. במילים אחרות, מי שיש לו מטרה אחת מאושר, מי שיש לו יותר ממטרה אחת אומלל. לכן אומר הכתוב, אם המטרה שלך היא ואהבת, זה צריך להיות בכל לבבך ולא בחלקים מסוימים, כי אז אתה תחיה חיים קרועים. כן, בבקשה.
אנחנו מצווים לפני כן, למען תראה את השם אלוקיך, לראות זה משהו שאפשר עוד להבין, אבל אהבה שאלה אולי בנאלית, מה זה לראות את הקדוש ברוך הוא? מה זאת אהבה? האם אפשר לקבל את זה?
אתה שואל פה הרבה דברים, ננסה לעשות רשימה של הדברים ששאלת. אמרת, זה לא הייתה שאלה, זאת הייתה הנחה, יראה אני יכול להבין, אהבה מה זה בכלל ומה זה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, מה זאת אהבה והאם אפשר לצפות על זה בכלל. תרגמתי נכון את שאלותיך?
יפה.
בוא נלך לאתר. אתה אמרת שיראה עוד אפשר להבין, אני לא מבין. אני בכלל למה אני לא מבין מה זה יראה, כי כדי יראה ממשהו צריך לדעת מה הוא, נכון? האם אתה יראה מפלוס?
לא חייב לדעת, לא חייב.
למה?
אם למשל
אני מסובב לכבד
מישהו,
זה לא חייב לדעת מי. אם אני אומר, אתה חייב לכבד את יוסי, רק אתה לא יודע מי זה יוסי.
אבל זה לא יראה, יריבות זה לא יראה.
סליחה?
זה לא משנה.
זה איך משנה? כי אתה תכבד את יוסי, ואתה בעצם קיבלת את דודו ולא ידעת שהוא לא יוסי. בטעות. אתה קיבלת את האדם הלא נכון. לא משנה, אבל הוא קושר. אני אומר, כדי להירא ממישהו או כדי לכבד מישהו, אני צריך לדעת מי הוא אותו מישהו שאני אראה ממנו. לא? הגיוני, לא? ולכן, כשאתה אומר להירא את השם אלוהיך, הדבר הזה כבר מעורר אצלי שאלה, איך אפשר להיראה? כי אני לא יודע מי הוא, נכון? אז אותה קושיה שיש לי על אהבה, יש לי גם על יראה. את זה שואל הרמב״ם בעצמו, מה ששואל הרמב״ם שואל בספר משנה תורה, הלכות יסודי התורה, פרק ב', הלכה ב', אחרי ההלכה הראשונה. הלכה הראשונה אומר, האל הנכבד והנורא מצווה לאהבו וליראה ממנו, שנאמר ואהבת את השם אלוהיך, ונאמר את השם אלוהיך תירא. וכיצד היא הדרך לאהבתו ויראתו. כאן בעצם מסתתרת בדברי הרמב״ם שאלה נוספת על השאלות שלנו, והיא איך אפשר בבת אחת לאהוב ולירא. הרי זה אנטיתזה, אהבה או יראה, נכון? איך אפשר, איך הדרך היא לאהבתו ויראתו כאחד, גם יחד. אומר הרמב״ם בדרכו המיוחדת, אנחנו קצת נרחיב אחר כך, וקודם כל מה אומר הרמב״ם? אומר, על ידי שהאדם מתבונן בברואיו הגדולים הנשגבים ורואה מהם חוכמתו שאין לה קץ, מיד מתמלא חפץ גדול להידבק בשם הגדול, וכשמחשב בדברים אלו עצמם נרתע לאחוריו ויודע שהוא בריאה שפלה מעוטה לפני אלדאות. במים אחרות, דעת הרמב״ם היא שהאהבה והיראה קשורה לידיעת מעשה בראשית. אתה מתבונן בבריאה ואז אתה רואה משם את חוכמת הבורא. חוכמה הזאת מופיע לפניך כחוכמה אינסופית, אתה מתמלא אהבה, כי האדם חפץ להידבק במה שאינסופי, וזה בעצמו מרתיע אותו, וזה היראה. במילים אחרות, היראה היא הכרת הריחוק, אהבה הכרת הריחוק. ריחוק מלשון רחוק, רחוק, והאהבה היא תחושת הקרבה. עכשיו מה שמעניין זה שהרמב"ם אומר בעצם ששתי ההכרות האלה הן סימולטניות, אתה אוהב וירא כאחד, עד כדי שאמרו הדרשנים ששתי האותיות האחרונות של יראה, הלא הן א' ו-ה, הן שתי האותיות הראשונות של המילה אהבה, א' ו-ה. זאת אומרת, יראה הופכת לאהבה, אז כך שיש קשר. השאלה, מהי האהבה? מהי תחושת הקרבה הזאת שמדובר עליה? אז תחושת הקרבה היא יכולה להיות לכאורה דבר רגשי. אבל כשאני אוהב, דרך כלל אנחנו מרגישים את האהבה באזור הזה של גופנו, בחזה, שמה זה מפמפן, אז זה רגשי. אבל הרמב״ם אומר, אינו אוהב את השם אלא בדעת שידעהו, ולפי הדעת תהיה האהבה. הדעת, אנחנו מכירים אותה בחשיבה.
אבל הרמב״ם הכיר בזה שהמחשבה היא כבר בראש?
ולפי הדעת תהיה האהבה, אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה. לפיכך, צריך לייחד את עצמו לחוכמות המודיעות לו את קונו, כפי שבארנו בהלכות יסודי התורה. בסדר? רואים זה דז'אבו. זאת אומרת, יש, לפי הרמב״ם, האהבה היא שכלית, בראש, אינטלקטואלית. אתה שואל שאלה ביולוגית מאוד מעניינת. האם הרמב״ם ידע שהחוכמה היא בראש? זו שאלה מאוד מעניינת. אני לא אענה עליה. עכשיו, יש גם, אפשר לומר, אהבה במובן של מפגש עם המוכר. כלומר, לפעמים מישהו שנים רבות לא שמע איזושהי מנגינה. שכח את המנגינה, הוא לא יודע בכלל, אם תשאל אותו הוא לא זוכר, אבל יום אחד הוא שומע שניים שלושה תווים מאותה מנגינה והכל חוזר. אז כך גם באהבה, אנחנו באים ממקור מאוד עליון, הנשמה שלנו אצולה מן העולמות העליונים, אבל שכחנו את זה. אנחנו נפגשים עם האפרוריות של חיי העולם הזה, אבל לפעמים יש איזו מנגינה שמתעוררת. המנגינה היא לא דווקא מוזיקלית, יש איזו מנגינה שמתעוררת, שזו התאמה פנימית בנפש, שפתאום מזהה את האותנטיות של המפגש. זו האהבה. כדי להגיע לזה, אני זקוק לכל חלקי הנפש, שהם כל לבבך, כל נפשך וכל מאודך. עד כאן מובן? כן, בבקשה. עוד לא הסברנו מה ההבדל בין לב, נפש ומאוד. כן, בבקשה, רוס.
מרכיב חסר להם, למרות שגרם להם, תגיד אותם לראות מפחד.
הבנתי, אתה אומר שהחברים האלה שלך שומדים פיזיקה יש להם אהבה ואין להם יראה, זה מה שאמרת או שאין להם לא זה ולא זה?
לא זה ולא זה.
יפה,
אני מתפלמת עם רם, אני אומר תכלי רק התבוננות תכלות מהתבשת לא מספיקה להיראה.
נכון, נכון. שאתה אני חושב שיש מרכיב שחסר, והוא לדעת שיש אלוהים. הרי לפני אותו פרק ב' שבו הרמב״ם מדבר על אהבה ויראה, הוא קודם כל מדבר בפרק א' על זה שיש אלוהים. אבל אם אינך יודע שיש אלוהים, איך תגיע לאהבה ויראה? כלומר, יכול להיות איש מדע שעוסק בסתרי הבריאה לכל עומקה, אבל חסרה לו ההכרה שיש בורא לעולם, אז ממילא אין לו את מי לאהוב, אין לו את מי לראה. אבל אם אני מכיר שיש בורא לעולם, ממילא ההתבוננות במעשיו מביאה אותי לאהבה ויראה.
לא, זה לא רק זה, גם זה לא מספיק. אתם מדברים על זה, וכך אתם מזכירים את השם הזה, ויודעים שהעולם נברא כבר, זה לא יוכיח אותם הדעה הזאת. זה לא משהו שבניגוד למדען שונה. אני דווקא אומר שהנקודה של הניחות, מה שכל הרב הזכיר לי, היא לא נכונה. דווקא אין. בשביל
העירה, כאילו שתונן בעצם בראשית, ולדעת
שזה
שעשת הטבע מתבונן
עכשיו
בעת, עד העירה.
להפך,
הם
צריכים להרגיש את הקרבה בשביל
לירה
מהם. כלומר,
צריך להתחיל מאהבה.
גם
הרמב״ם אמר את זה. מקרבה. מקרבה, אתה אומר.
כן.
כן. מעניין האם אפשר להכניס את הדברים שלך לתוך דברי הרמב״ם. אני אגיד לך למה. מאיפה הרמב״ם כשהוא אומר שיש אלוהים, איך הוא מסביר את זה? מאיפה הוא יודע? שיאמת, לא? איך הוא פותח את דבריו? הוא אומר, יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא המציא כל נמצא וכל מעשה בראשית משמיים וארץ לא נמצאו אלא מהמיטת ימצאו, נכון? ככה הוא אומר. אז זאת אומרת, הוא בונה את זה על יסוד החוכמה. הוא מניח שאם אתה תעסוק בחוכמה, תדע שיש מצוי ראשון. אבל אחר כך הוא מוסיף, וידיעת דבר זה, מצוות עשה, שנאמר, מה נאמר? מה פתאום? לא, מה פתאום? אל תמציא. לא, מה פתאום? וזה נעשה משהו. נעלו להמציא. אנחנו מנסים לדעת מה הרמב״ם אומר, לא מה אנחנו היינו רוצים שיהיה כתוב שם. הרמב״ם אומר, וידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר, אנוכי השם אלוהיך. עכשיו, זה כבר שאלות על הרמב״ם. קודם כל, מה אומר הרמב״ם? הרמב״ם אומר, ידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר, אנוכי השם אלוהיך. עכשיו, מאיפה הרמב״ם לקח את המשפט הזה, אנוכי השם אלוהיך? מהדיבר הראשון. כלומר, מהעובדה ההיסטורית של ההתגלות. כלומר, במילים אחרות, מי שיתעניין בך, שהרי הוא אמר לך, אנוכי השם אלוהיך, עליך לאהבה אותו ולראה ממנו. בסדר? אז יכול להיות, אפשר אפילו להכניס את דבריך לתוך דברי הרמב״ם. אז לא הייתי אומר, אלה שיודעים שיש אלוהים, אלא שיש השם אלוהיך, יכול להיות. אז דווקא דיוק יפה. כן, זה, והבה נשמע דבריך המהירים.
כשדיברנו על זה שאנחנו מגיעים ליראה ואהבה מהתבוננות בבריאה, אז משהו מפריע לי קצת עם זה שגם אלוהים לפעמים בבריאה עשה טעויות ותיקן אותה.
נכון.
אוקיי. אז אם ככה, איך אני יודע ש... להתנהג בכל רגע ורגע, אולי גם עכשיו אלוהים עושה איזה טעות?
בסדר, נגיד שכדבריך, אבל מה זה קשור לאהבה ויראה? אנחנו מדברים עליו.
אמרנו שכשאנחנו מגיעים לאהבה ויראה, מזה שאנחנו מסתכלים על שלמות הבריאה.
לא.
על חוכמתו ה...
לא, אם תסתכל טוב טוב הרמב״ם...
רגע, מאיפה החלטת שאלוהים עושה טעויות?
הרב בעצמו אמר באחד השיעורים הקודמים.
רגע, רגע. הרמב״ם, אם תסתכל בדבריו, איננו אומר אם תסתכל בבריאה, אלא אם תסתכל בברואיו הגדולים. כלומר, לפי הרמב״ם, ההתבוננות היא בקוסמוס ההרמוני, ולא במה שכדור הארץ. בכדור הארץ יש הרבה פשלות. מה שאתה קראת, טעויות של אלוהים. אפשר להגיד בדיוק טעויות, אבל הכוונה שמלכתחילה העולם נברא חסר שלמות. כן, העולם התחתון. לכן הרמב״ם לא אמר לך להתבונן בעולם התחתון, כי אם בעולם העליון. ובעולם העליון יש הרמוניה אמיתית.
מה הכוונה עולם עליון? זה חלק מעולם הטבע או מחוץ לעולם הטבע?
מה זה העולם העליון לפי הרמב״ם?
כן.
זה מהירח ועלה.
אבל אנחנו יודעים היום בפיזיקה שזה אותה פיזיקה.
נכון. היום יודעים.
זאת אומרת... זה חלק מאותו עולם, אז אם יש טעויות פה, יש גם טעויות שם. זאת אומרת שאם יהיו אנשים על המאדים, הם יסבלו מאותם דברים שהם סובלים פה.
שים לב שאתה מציין דבר מאוד יפה. אנחנו יודעים היום.
כן.
בסדר, ניסה להבין מה הרמב״ם אומר. מה אתה מקשה מהיום על הרמב״ם?
לא, אני התכוונתי לזה שיש משהו שמפריע לי, בזה שאומרים לנו, תסתכלו על הבריאה, ועל השלמות שלה, ואז תגיעו
לעירת השלמות. אני מבין, אז זה שאלה יותר כללית. אתה אומר, איך אפשר להסתכל על שלמות הבריאה ולא לשים לב גם לחסרונות של הבריאה?
בפרט שאנחנו יודעים שהוא...
כיוון, אל תגיד ככה, זה לא מדויק, אבל נגיד, אתה אומר, יש חסרונות בבריאה, וההתבוננות והחסרונות בבריאה זה מה שמונע את האהבה.
יכול להיות.
נכון?
כן.
והתשובה היא, שאהבה זה גם דבר כואב.
זה דבר חולף?
כואב.
כואב.
כואב, נכון?
נכון.
נכון. אז יש גם כי עזה כמוות אהבה. יש גם דבר כזה. יש ביטוי, ביטוי בסלנג, נכון?
איך?
בסלנג.
כן.
סלנג הכוונה שפה עממית. לא יודע אם אתה לא מכיר את המילה הזאת. בסלנג אומרים, אני מת עלייך.
נכון.
כלומר, שיש באהבה משהו ש... הוא כואב כמוות. נכון? אז כנראה שזה לא מונע את האהבה. כן.
אולי אפשר להסביר מה זה שלמות. כאילו שלם זה לא אומר שהכל טוב ויפה,
אולי
שלמות
זה גם כולל
את הטעויות.
זה באמת כבר שאלה גדולה. זה שהערה מאוד יפה, כי את אומרת, אולי השלמות זה דווקא כולל גם את החצר. נכון? אני חושב שזה גם נכון. זה גם קצת מה שאני אמרתי שיש באהבה ומאוד כואב.
זה נותן לי עוד רעיון.
רואה, כמה רעיונות.
אנחנו יכולים לראות מישהו שיש לו חסרונות, כי דווקא החסרונות שלו עושים אותו יותר אנושי. אז אולי אלוהים בכוונה עשה קצת חסרונות כדי שנוכל...
טוב, זה כבר שאלה גדולה. הסברת החסרונות שבבריאה, הצער, הסבל האנושי וכו'. אבל זה יביא אותנו קצת רחוק מדי. אבל נקרא, שוב, האמיתי זה קשור קצת לפסוק שלנו, אני חושב שהכל יהיה כלול במילים שאנחנו עומדים לקרוא. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. אמרו חז"ל, מה זה בכל נפשך? אפילו נוטל את נפשך. הנה, זה דוגמה למה שאמרת. כן? יש אפילו נוטל את נפשך, זה אהבה. יש סיפור על... הוא בא במשנה, לא במשנה, בגמר, על רבי עקיבא. כן, הרבי עקיבא, שבשעה שסרקו את בשרו במסריקות של ברזל, התחיל לקרוא את שמה. אמרו לו תלמידיו, רבנו עד כאן, אמר להם, בכל ימי הייתי משתוקק למקרא זה, בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו, כן, כלומר הוא אמר, זה משהו גדול, בכל נפשך. ואחד יצא נשמתו. כלומר, מה זה האהבה של רבי עקיבא? האהבה של רבי עקיבא היא באמת עזה כמוות. איפה ראינו אהבה את רבי עקיבא? אנחנו מכירים דווקא את הסיפורי האהבה שלו במישור הרבה יותר פשוט.
רחל,
הבת של כלבה סבוע, הייתה אהבת רועים, נכון? זה רומנטיקה של ראיית הצום, חלילים וקש, ישנים על קש, ואני אתן לך ירושלים של זהב.
בגורן.
בגורן, זה נחמד כזה, נכון? רומנטי. אחר כך אומר רבי עקיבא, כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשי. אחר כך אומר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ובסוף זה מגיע ל וכל לבבך וכל נפשך, אפילו נותן לנפשך. אז מה האמת אצל רבי עקיבא? האהבה שלו לרחל, האהבה שלו לספר שיר השירים, ואהבת לרעך כמוך, או אפילו נותן לנפשך.
הכל
זה אותו הדבר. כלומר, יש, זה מדרגות שונות של אותה הכרה. אם יש אהבה, אז אין לה גבול. אז היא מתגלה בתחומים קטנים, והיא עולה תחומים מיליונים. ואם הוא לא היה אוהב את רחל, הוא כנראה גם לא היה אוהב את השם עד כדי מסירות הנפש. כן, בבקשה. נכון. אמת, אבל שמת לב שאני, כשאתה אומר שאני מסתכל בבריאה ובהרמוניה שבבריאה, אני רוצה להיות חלק מן ההרמוניה הזו. איזה הרמוניה? של הבריאה. איך אני מכיר מאחורי הבריאה שיש גם בורא? הידיעה שיש בורא לא מתחילה מן האהבה. הידיעה באה מן ההתגלות, אנוכי השם אלוהיך. מתוך כך האהבה שאני חש כשאני פוגש את הבריאה כוללת גם את מי שאמר והיה עולם. בלי זה לא יתמגיע. למה אני מתכוון? יש אנשים שאומרים, הסתכלתי בעולם, גיליתי את אלוהים. לא נכון. אתה שמעת על אלוהים, וכאשר הסתכלת בבריאה, גילית אותו שם. אבל על שמיעה אלוהים לא התחילה מהבריאה.
גם אצל אברהם זה היה?
כן, גם אצל אברהם. הרי אברהם מסתכל בבריאה, ולא הגיע למסקנה שיש אלוהים, וידוע. מכיר את הסיפור, לא?
לא, כתוב שאומר, ייתכן...
נכון, אז זאת אומרת שהוא לא הגיע לזה שיש בריאה, שיש בורא.
הוא הגיע לשאלה.
הוא הגיע לשאלה. להגיע לשאלה זה עוד טוב, אבל שאלה זה חוסר יציבות. כן, הרי מה כתוב? שהוא מסתכל בשמש, אמר, וואה, זה אלוהים. אחר כך ראה שהשמש שוקעת, אמר, טוב, אז אולי משהו אחר. ראה פתאום את הירח, אמר אלוהים. אמר, הירח עכשיו מכוסה בעננים, אז אולי העננים אלוהים. באה הרוח, פזרה את העננים, אמר, הרוח אלוהים. הסתכל בתוך עצמו וראה שיש בו רוח. נשאר נבוך. ואמר, אפשר בירה זו בלא מנהיג. כלומר, הוא נשאר עם ספק. או לפחות עם חוסר סיפוק. הציץ עליו בעל הבירה, ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. כלומר, כיוון שהוא השאיר מקום ריק בהכרה שלו, איזה מקום של משטח נחיתה לידיעה הזאת, מתוך כך הייתה התגלות. כלומר, אברהם לא אמר, אם כן, יש אלוהים. הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר... הוא לא עשה אלוהים תוצרת הפילוסופיה שלו, כמו שאריסטו יש לו אלוהים בתוצרת אריסטו, אלא הוא נתן מקום פנוי. מתוך כך יש מקום לאהבה.
רק בצורת הזאת
של ההתגלות.
יש התגלות, יש מקום.
בדיוק. או ידיעת ההתגלות. כן, בבקשה.
מסתכל על אהבה ויראה, אני מאוד יכול לראות את הילדים.
כן.
שהם מאוד אוהבים תוארים שלהם מצד אחד, מאוד מפחדים.
מפחדים, אסור לפחד. איפה כתוב שצריך לפחד? כתוב שזה יראה.
מה ההבדל בין
יראה? יראה ופחד זה פשוט לא אותו דבר. פחד זה משהו שלילי, זה ערעור האישיות שלי.
זה?
ערעור. של הערעור. עין של האישיות שלי. כן? לא, לא להתעורר. להתערער. לא להתעורר, אלא להתערער. זה פועל אחר. זה משמעות אחרת.
כן, אז,
אתה מוכן לתת לי לדבר? טוב, אז זה, הפחד זה מערער את האישיות, זה דבר נורא, אסור לפחד. אבל יראה זה הכרת המרחק. כן? כלומר, אדם ירא מההורים שלו, מה זאת אומרת הוא ירא? הוא ירא, הוא מכיר את ההפרש שיש בינו לבינם. כן? ההורים שלי הם שם ואני כאן, יש יראה.
הבעיה שלי זה באמת איך אפשר ליישם את הבורא כמו להורים.
דווקא זה מאוד קל. דרך ההורים אני יכול להכיר את הבורא. כן, כלומר, פרויד אמר שמה שאני חושב על אבא שלי זה משם נולד התיאור של אלוהים שלי. כן? התורה אומרת הפוך, מה שאני חושב על אלוהים אני צריך לחשוב על אבא שלי. אבל זה אותו קו, מאבא לאלוהים או מאלוהים לאבא. מובן? זה דומה. כן?
אם האבא בא מהאלוהימות על פי התורה, למה? אז מה יש למה שבתורה והתפוצות כדי להגיד יותר אבא? בדרך כלל רואים שאנשים שמגיעים לעבודה שם גדולה, זה אנשים שכל החיים שלהם עשו הרבה תורה במצוות, כנראה.
לא. ממש הפוך. ממש הפוך. זה מתחיל מאהבה, זה מגיע גם למצוות. המצוות זה תולדה. תן, בבקשה. תן. אני לאט לאט אני אגיע לזה. תנו לי. זה יגיע, זה יגיע. אני ניסיתי כבר להתחיל לדבר על בכל נפשך, ופתאום זרקו אותי שוב בחזרה להגדרת האהבה, אהבה ויראה וכו'. ניסיתי, לא הלך. כן.
לא, רגע.
כן.
טוב, רק עושה הרדמה למה שרציתי
להגיד.
לא בדיוק לשאול, אבל יש כאן משהו באמת מדהים, הפנייה האישית. זאת אומרת, אפשר לעשות את הרדמי,
לא איכה. לא איכה, המילה חה. זה מה ש...
החה זה בעצם, זה בעצם נותן לנו מקום אדיר. מקום שבעצם, מקום של אלוהות, שאתה לא יכול להיות שלא יכול להיות המקום שלך.
כן.
כאילו
משתווה לפוליות ולשמות שלה. יפה, אם אני מבין אותך נכון, את רוצה להגיד שהאופן שבו אני תופס את האלוהות, זה מה שמוביל לאהבה שלי. אלוהיך. כלומר, כשאומרים לי אלוהיך, זה אומר האופן שבו אני תופס, זה שונה מהאופן שאת תופס. כן, אולי לזה את מתכוונת.
לא.
גם אפשר, כן.
לא,
כשאתה
מתכוון את זה, שיש לו כנפייה אישית, זה גם...
אם אני אלוהיך, אז איך לא תאהב אותי?
מה?
איך לא תאהב אותי, כן.
ואיך אני לא
אוהב אותך?
זאת אומרת,
יש כאן מין
כאילו חיבור
טוטלי. זה ברית. אבל זה גם חייב
להיות נכון, כי
אלוהים
הוא
נכון. כן, זה טוטלי. כן.
אני חושב שללא
ההתגלות,
היה אפשר להגיע לידיעת השם?
לא.
איך? מה הייתה
שאלה? שאלה הייתה שאלה חריפה. האם אני חושב שללא ההתגלות היה אפשר להגיע לידיעת השם? התשובה היא?
לא.
כן. בין, מה?
במה שהסברת לגבי זה ששתי מטרות מייצרות עם הרמוניה, איך זה עובד גם לגבי מטרה אחת? יש לך מטרה אחת?
אם יש לי מטרה אחת, אז הכל... משמש לאותה המטרה. דיזרמוני ביחס למטרה. נכון? זה הכוונה? שאני בדיזרמוניה ביחס למטרה? זה השאלה שלה? כן. נכון. אלא אם כן, אני מבין שיש לי עונג בעצם ההתעסקות במטרה. כלומר, אם אני מאוד מאוד צמא ואני רואה באר מרחוק, אבל אני רואה ואני בדרך אליה, אז למרות שאני צמא, הצמא הזה הוא חלק מהשמחה שיש לי על המים שאני הולך לשתות. עם איזה מטרה זה? כן, כלומר עדיף שזה תהיה מטרה גדולה, לכן מטרה שקשורה לאלוהים היא הכי טובה בגלל שהיא כוללת יותר, אבל גם מטרה קטנה היא יכולה למלא את כולי.
אם יש
מחלוקת,
איך
מגיעים
למטרה
הזאת?
כאילו
מה
זה
מטרה? מחלוקת איך מגיעים למים, אז מנסים. יש אחד מצליח, השני שלא מצליח, אכל אותה. כן, בבקשה.
אבל מה המשמעות של עוד יכול לשם? למה לא
כתוב
בכל לבבך נפשך
ומוזיך? אתה יודע, נהיה כלליות של... לא, כי הבכל של לבבך הוא שונה מהבכל של נפשך. ברור? מה? אני עוד לא הסברתי, אני בקושי נמצא בבכל נפשך, דילגתי על בכל לבבך ולא הגעתי לבכל מאודיך. תנו לי, לאט לאט, אנחנו נגיע לזה. אז בכל נפשך, מה?
אני אומר, אם אני
יש לי כוונה כזאת, אני לא נביא, אבל יש לי, נגיד בכוונות שלי, כן, אני רוצה להגיע לכל ואחר. זה נכון, סימן שיש לך כושר הבחנה בלתי רגיל, ששמת לב שאנחנו בכל השני, אבל אני בחרתי קודם כל להתאים מנפשך, מדוע? כי שם בולטת האהבה במיוחד, כי למדנו את זה מרבי עקיבא, שהקריב את נפשו כאהבה, בסדר? רק אני רוצה להגיד על זה משהו. הרי רבי עקיבא מתחיל מאהבת רחל. זה אהבה. האהבה הזאת אחר כך הופכת להיות ואהבת לרעך כמוך. כן, לכל אדם. או כל רעך. אחר כך זה הופך להיות אהבת השם. האם יש קשר, דיברנו על זה, האם יש קשר בין האהבות, או שמה רבי עקיבא ויתר על אהבה אחת בשביל אהבה אחרת ובשביל אהבה השלישית? יש שאלה על אחד מראשי האסלאם, אני לא זוכר מי זה היה, שהבן שלו שאל אותו, אבא, האם אתה אוהב את אלוהים? ענה לו האב, כן, אני אוהב. שאל האב, הבן, האם אתה אוהב אותי? אז אמר, כן, אני אוהב אותך. אז אם ככה, אז איך אתה אוהב את אלוהים? או אני זה סיפור הפוך, כלומר שאלה אם אתה אוהב אותי, אמר כן, אז אלוהים, אז כן, אמר אז ככה איך אתה אוהב אותי. אמר האב, כן אתה צודק. עזב את בנו והלך למדבר, לאהוב את אלוהים. כלומר, יכולה להיות עמדה שאומרת שאתה צריך לבחור בין האבות, או שאתה אוהב את זה, או שאתה אוהב את זה.
משה זה מה שאתה
עושה. מה?
זה לא מה שאתה משה.
אצל משה היה איזשהו הטענה נגד משה, כן, זה שאלה. אבל האם, אבל מה משה כאן מצווה?
בכל.
או איך רבי עקיבא תפס את זה? כן, אני צריך להתייחס גם לשאלה של משה, למה הוא עזב
את זה? אמר את זה בצורה יפה, הוא הפך את הבן שלו לשהיד.
מי?
הערבי.
הערבי הזה הפך את הבן?
אמר לו בן שלו לך תהיה שהיד.
זה רעיון יפה, אני לא בטוח שזה נמצא בסיפור. כן, אבל מה אני רוצה לומר? שאצל רב... אם אתה רוצה שנדון על הסיפור של משה ואשתו, זה לא, זה נושא רחב מאוד, אולי בהזדמנות. אבל מה שאני רוצה לומר, שרבי עקיבא הוא בעצם כנראה חיבר את כל האהבות האלה ביחד. כלומר, אהבת רבי עקיבא לרחל התגלתה בסוף כשורש של אהבת רעך, ואהבת רעך התגלתה אחרי כשורש של אהבת הבורא. לכן בעצם יצאו הכל במבוי מפולש. יש קשר בין האהבות. דבר זה אמר למשל רבי אליהו דיוידס. רבי אליהו דיוידס, בעל ספר ראשית חוכמה, תלמידו של רבנו משה קורדוברו, כתב, מי שלא ידע אהבת אישה, לא ידע אהבת השם. מה? זה הולך ביחד. זאת אומרת, אתה לא יכול לאהוב את השם אם אתה לא אוהב את הבריאה שלו. אז מתחילים קודם כל באהבת הבריאה. אז זה עוד יותר... משמעות של בכל נפשך, כן.
זה יותר אהבה של זוגיות מאשר אהבה של בין הורים לילדים?
בין הורים לילדים זה לא ממש אהבה. התורה לא אמרה ואהבת את אביך. נכון, לא מתן. למרות שאבי, אני צריך לאהוב אותו, בגלל שהוא אחד מישראל. יש לי מצווה לאהוב כל אחד מישראל. אז מדוע שאני לא אהב גם את אבא שלי. כן? אבל המצווה היא כבד וירה. לא מצאנו מצווה מיוחדת של אהבת ההורים. כי כלפי ההורים יש קונפליקט, יש מאבק הדורות. כן? אבל עם אשת הנעורים של האדם, איש ואישה, הם אוהבים זה את זה בבחירה. אז זה יותר עמוק. כן? שמה זה עיקר האהבה. כן? עד כדי כך שיש הלכה מאוד מוזרה שאומרת שאסור להתחתן עם אישה לפני שראית אותה. למה? כי אם, מה? שלא תעבור על ואהבת לרעך כמוך. הוא יראה אותה אחרי שהוא נתן לה קידושים, לא שמח בה, הוא עובר על ואהבת לרעך כמוך. מכאן שחז"ל הניחו את עיקר מצוות ואהבת לרעך כמוך ליחסי איש ואשתו. מה אתה אומר?
מה
יעשה
בן
זומן
האמירה הזאת שהוא לא התחתן?
אז זה באמת דבר מאוד מעניין. מה קרה לבן זומן? אגב, זה לא נכון, זה לא בן זומה שלא התחתן, זה בן עזאי. בן עזאי. כן, בן עזאי, נכון. אז מה קרה לו? נכנס לפרדס, הציץ. הציץ זה נפגע.
זה לא היה אלישע?
מה אני אמרתי? שזה היה?
בן
עזאי, נכון. אז אם כן זה לא
יש. זה בן אדם?
לא, יש. יש לך בן עזאי, בן אדם ואלישע. זה שלושה דברים שונים.
ואלישע לא נפגש שהוא יבוא?
ובן מישהו. טוב. אז לכן זה לא הצלחה גדולה הסיפור של בן עזאי. כנראה, כמו הוא לא היה שלם.
אליהו לא היה לו
אישה. מה פתאום? יש דיון בתלמוד, האם אשתו של אליהו מותרת להתחתן או לא, אחרי שהוא עלה השמיים, מה אתה מדבר?
הוא עלה השמיים, אבל הוא לא נפרד
מזה. לא נפרד, היא לא הייתה שם, מה אפשר לעשות? ודאי שהייתה לו אישה, מה זאת אומרת? כן. בגלל שהוא אוהב אותה. היא רוצה. היא רוצה, היא זורקת אותו, היא הולכת לצלחה, נכון? הוא הבין שאשתו לא תאהב אותו אם הוא לא ימלא בתורה. אז הוא הלך ללמוד תורה. רצה לחזור הביתה, היא זרקה אותו בלי לשים לב. נכון? כך כתוב. טוב, בקיצור, אז נגיד יש קשר בין האהבות. איך אומר הרב קוק? אהבה חייבת להיות מלאה בלב לכל. אם אתה אוהב, אז אין לאהוב קצת, אתה אוהב הכל. יש רק בעיה, איך אפשר לאהוב את הכל? הרי אני מוכרח להעדיף. כן, הרי לא ייתכן שאני אוהב את כולם הלכה למעשה באותה הצורה. אז בשביל לאהוב יש מדרגות. מה זאת אומרת? כן, זה הבחנה. לכן, אבל מה שאמרתי בסוף, זה גם עונה על השאלה הזאת. אני אוהב את הכל, וכדי שאוכל לממש את אהבת הכל, אני עושה העדפות. מובן? אוקיי.
זאת אומרת, אם אחד התחתן עם יהודיה אתאיסטית, הוא רוצה להתקרב לאלוהים, והיא אומרת לו, תשמע, אם אתה אוהב אותי, אני לא מרשה, אז מה הוא צריך לעשות?
אתה שואל, אם אדם מתחתן עם יהודיה אתאיסטית, אין יהודיה אתאיסטית.
מתנהגת כמו אתאיסטית.
נו, באמת, אתה מאמין את זה? קיבלתי שאלה לפני שבוע, מישהו שאל אותי, אני נשוי עם גויה בגרמניה ויש לי ילדה. ואשתי רוצה שאני אעשה קידוש, מותר או לא? טוב. לא, באמת, שאלה ששאלו. כן. מה אתה אומר? מה אתה אומר? יפה, ואהבת לרעך כמוך. כלומר, אני צריך לזהות בשני משהו שיש לי, ואז אני יכול גם לאהוב אותו. אמר לי פעם איזה יהודי, אני שונא את כל העולם. שאלתי אותו למה, הוא אומר כי כולם דומים לי. אני שונא את עצמי, אז אני לא יכול לאהוב את האחר. זאת אומרת שמכאן חשיבות לדעת לאהוב גם משהו בתוכו. ככל שאני אוהב את עצמי יותר, אני יכול יותר לאהוב אחרים. אלא אם כן יש לנו שורש משותף שמקיף את שניהם. טוב, זה לגבי בכל נפשך, או כמו שאמר הרמב״ם, בכל חלקי נפשך. מה זה בכל לבבך? יש בעברית שני ביטויים שונים, לב ולבב. לב זה קצר, לבב זה ארוך. אמרו רבותינו, יש לי בכל אדם שני ליבות. יש יצר הטוב ויצר הרע. אז אומר הכתוב, אתה צריך לאהוב את השם בשני יצריך, ביצר טוב שבך וביצר רע שבך. כלומר, יש בי יצר טוב ויש בי יצר רע. שניהם צריכים לשמש אותי כדי להגיע לאהבת השם. מה?
יש
אותו מיותר, ברור, יש אותו ומשמש אותו. אתה אומר, החידוש
זה יצר הרע. אפשר לקבל דוגמה?
רגע, זה מעניין מה שאתה אומר. אולי דווקא מצד יצר הטוב אני לא יכול לאהוב את השם. בגלל שיצר הטוב הוא מסית אותי לעזוב את העולם. כי הרי היצר הטוב מאיפה הוא בא? מהנשמה. הנשמה יש לה השתוקקות מתמדת לשוב אל בית אביה. אי אפשר ככה לעבוד. דווקא יצר הרע הוא יותר סימפטי. יצר הרע אומר לי, תשמע, צריך לאהוב את העולם הזה, יש בעולם הזה הרבה דברים לעשות, זה מעניין פה. אז עד רבה, היה אפשר להגיד שהחידוש הוא שצריך לאהוב את השם גם ביצירתו. בכל מקרה יש צד של קושי על זה, צד של קושי על זה, לכן הכתוב מחר בשני יצריך. יצר הטוב, יצר הרע, שניהם משמשים את השם, את אהבת השם. יצר הרע מקורו בטבע, ויצר הטוב מקורו בנשמה. טבע זה דבר מצוין, נשמה זה גם דבר מצוין. מתי מתחילה הבעיה? כשהם מנסים לעבוד ביחד. כלומר, אנחנו יצירה מורכבת, יש בתוכנו שתי יצירות, כל אחת מושכת לכיוון אחר. ואז אנחנו עושים טעויות בגלל זה. כן, מה אתה אומר?
הרב, למה נקרא יצר הרע?
מה זה, מה?
למה נקרא יצר הרע?
אני לא מדבר על יצר... יצר הרע הוא לא רע.
אז למה נקרא יצר הרע?
למה הוא נקרא יצר הרע? זה באמת, אתה רוצה תשובה לשאלה? אני, אבל לפני שאני עונה, אני רוצה להסביר את השאלה שלך. כן, השאלה שלו זה שלכאורה, יצר הרע זה דבר טוב. מה זה יצר הרע? זה אהבת החיים, אהבת העולם הזה. צריך לאהוב את זה. אם אני לא אוהב את העולם הזה, אז אני צריך פסיכולוג, דחוף. כן? אדם שאין לו יצר אכילה, יצר מין, יצר קיום, יצר רכוש, אדם כזה הוא בסכנה. אדם לא נורמלי. אז לכן יצר הרע מאוד מאזן את הנשמה שלנו, כי הנשמה שלנו היא קצת מיסטית, קצת אברירית, ובלי המשקולת של היצר הרע, לך תדע לאן אנחנו היינו מגיעים. אז אם ככה, למה לקרוא לו רע? מסכן, מה הוא עשה? הוא יצר טוב מאוד, היצר הרע. למה כולם נגדו?
לא רע, רק עצמו?
מה?
רק עצמו?
מה עצמו?
ראשי תיבות של רע זה רק עצמו.
אני לא יודע, קודם כל לפני זה, לפני ראשי תיבות. הוא פשט. כן, התשובה היא, יצר הרע הוא רע כשהוא משתלט. כשהוא שולט על היצר הטוב. כלומר, יש בתוכנו כוחות. והשאלה היא מי המוביל. אם יצר הטוב מוביל, אז יצר הרע עוזר לו. אבל אם יצר הרע מוביל, אז הוא מביא לעבירה. מובן?
כי הוא יכול להביא לרע?
הוא בהכרח יביא לרע. זאת אומרת, אם אתה נותן לו להיות הוא הקובע, כלומר, המטרות של חיי הם המטרות של היצר הרע, אני אעשה עבירות, אני אעשה רע. לכן זה נקרא יצר הרע. לעומת זה, אם מה שמוביל זה את אותי, זה המטרות של היצר הטוב, אז גם יצר הרע יתהפך לטובה.
זה כמו ביבי ושרה. שרה זה היצר הטוב, וביבי זה היצר הרע.
כן, זה הצעה מעניין. כן, היה מעניין לפתח את מה שאתה אומר. היה מעניין מאוד. היינו צריכים להתבונן מאיפה לקחת בדיוק את הדברים האלה, ועם הדגמות, ראיות, הוכחות וכדומה, אבל על מנת שהציבור לא יסכול אותי אם אני אתן לך לעשות את זה, אז אנחנו נהיה מוכרחים להיעתק מן החוויה המרתקת הזאת. כן. מה? טוב, אם כן, בכל לבבך, בשני יצריך. דוגמה לדבר, עכשיו התורה אומרת, התורה, הלכה, אני רוצה לכבד את השבת. זה דבר טוב, לכבד את השבת. לכבד השבת. שבת. עכשיו, איך מכבדים שבת? בין היתר במאכל טוב, נכון? זה צריך להיות טעים. ואיך אני יודע מה זה טעים? איך אני יודע מה זה טעים? זאת אומרת, צריך שאני אהיה רגיש לטעמים. אם אני לא רגיש לטעמים, אני לא אוכל לכבד את השבת הראוי. לא יהיה אצלי הבדל בין מאכל שיש לו טעם של קרטון למאכל טעים. כי אצלי זה קרטון וזה קרטון. אז אם אני לא מודע למה זה טעים, אני לא אוכל לכבד את השבת הראוי. הנה, דוגמה, שימוש בחוש הטעם שלי כלי ליצר הטוב. אז זה יצר הרע שמשמש ליצר הטוב. מצוין. בסדר? טוב. בכל לבבך ובכל נפשך, זה כבר למדנו. מה שנשאר לנו זה בכל מעודיך. אז מעודיך, מה? מעודיך. מה זה המעוד שלך? זה דבר מעניין. אפשר להגיד, ואהבת מאוד את השם שלך. אבל מה זה בכל מעודיך? מה זה המעוד שלי?
רש"י מפרש ממון.
אז רש"י אומר ממון. מאיפה רש"י לקח שמאוד זה הממון? מה זה מאוד? מאוד זה יותר. מה יותר ממני? הממון שלי. שאני, כן? המאוד שלי. או מה שאני מתאמץ למענו. יש גם דעה אחרת בחז"ל, מעודך בכל מידה ומידה שהוא מודד לך. גם רש"י מביא את זה.
מודד.
כן, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווה מודה לו במאוד מאוד. כך אומר התלמוד, וכך גם רש"י מביא. בכל מידה, שאדם מקבל דברים טובים, מקבל דברים רעים. מידה טובה, מידת פורענות.
זה לא תכונות של האדם?
אז בכל מאוד לך, מה שהוא, המאוד שהוא הביא עליך. מאוד זה משון מידה.
למשל, אם אני אמיץ, אז מאודי שאני אמיץ או...
זה פירוש אחר. אבל מידה הוא מידה שהוא מודד לך, הכוונה שהקדוש ברוך הוא הביא עליך דבר טוב, זכית בלוטו, על זה צריך להודות. ואם אתה הפסדת, הפסדת בהימורים, לא יודע מה, אז זה מעודך בכיוון השני, נכון? אז מה שלא יגיע לאדם, צריך להודות לו. אז זה בכל מעודך. כלומר, עכשיו, כן.
אז אם אלוהים מודד לך
בחלומות טובים,
אז אתה
להודות לו. כן. למה צריך להודות? זה הכרה מאוד מוזרה, נכון? למה יש להודות על דבר רע? מישהו נותן לי סתירה, אני אומר לו תודה. אלא זה הכרה שרואה שהכל לטובה. כן, מה שרבי עקיבא אמר, שכל דאביד רחמנה לטב אביד, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, לטובה. עכשיו, יש טעות מצויה, לפעמים אצל אנשים נאיבים, שאומרים, מה זה שהכל לטובה? שהכל טוב. רבי עקיבא לא אמר שהכל טוב, יש טוב, יש רע. אבל גם הרע הוא לטובה. בסופו של דבר. ומצד העתיד שלו יש לו עוד. בסדר? ההווה הוא רע.
העתיד האישי או העתיד ההיסטורי של כל
הילדות? זה לא כך משנה. יש בספר תהילים, דוד המלך אמר, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, קווה אל השם, חזק ויאמץ סיבך וקווה אל השם. אומרים חז"ל במסכת ברכות, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה נותן שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, אבל איני יודע אם יש לי חלק עמהם, שמה יגרום החטא. אז מה התכוונה הגמרא לומר בזה? התכוונה לומר שדוד המלך לא ידע אם באופן אישי הוא יזכה לגורל של הצדיקים. יש לו סיבות לחשוב שאולי לא. אבל הוא שמח שהוא חי בעולם שיש לו אחרית טובה ושכדאי היה למציאות בכללה להיברא, וזה עצמו משמח אותו. עכשיו, זה עצמו, ההכרה הזאת מקנה לו אישית חלק בעתיד, אבל לא זה היה החשבון שלו. מובן? כן, בבקשה. רגע, יש פה כמה... יפה, זה תואם את פירוש רש"י על פסוק שמע ישראל שראינו, שגם כן הוא פירוש דינמי. השם הוא אלוהינו ולא אלוהי האומות, עתיד להיות השם אחד בכל העולם.
יש כאן בעצם איזושהי
נגיעה לשלמות. השתלמות, כן, בדיוק. כן. לפי
הפירוש השני, בכל מאודיך, כבר כלול בתוך השירה. הוא נותן את השירה, גם הוא חלק.
לא, זה דבר. כי יותר קל למות על קידוש השם פעם אחת מאשר כל שבוע לקבל דוח ממס הכנסה. כן, אבל כל יום יש לו עוד איזה בעיה ועוד משהו, כן, ופה הוא שבר את הרגל ופה הכלבה של השכנה, קיצור, כל פעם משהו אחר.
כן?
ובכל זאת, בכל מאודיך, בכל מידה ומידה. זה היה החידוש. כן? אז זה לא בדיוק אותו הדבר, כי הרי בכל נפשך זה יכול להיות ביטוי של מרוב האהבה. גם זה. כן. טוב, אז אם כן, ואהבת את השם אלוהיך, בכל ואהבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, זה בעצם התולדה ההכרחית של שמע ישראל, השם אלוהינו, השם האחד. כן. תתאמת, כן, בכל עמד. בימינו, בכל מאודיך תתאמץ הרבה. כן, אני בכל מאודי התאמצתי. כן. אבל זה לא העברית התנכית. כן, בבקשה. כן, זהו, זה, יש פה זהירות. כן, לפעמים אנשים אומרים, הכל טוב. זה לא נכון, לא הכל טוב.
לא הכל טוב,
הכל לטובה, בדיוק.
אין מקום להגיד הכל טוב?
לא, זה שקר. שקר, מה, הכל טוב? מה
פתאום? אפשר להגיד
הרוב. הרוב, זה כבר ויכוח. הרמב״ם אומר, הרוב טוב, המקובלים אומרים, הרוב רע. בעולם העשי לפחות. כן? מה אתה אומר?
אני לא יודע, אני לא יודע, שהמוכל אומר שכל דבר רחמן הטעם.
לא. לא. טעם, זאת אומרת, זה יתברר שטעם. רטרואקטיבית, אבל כעת אתה לא שם. אבל אתה לא יודע את התמונה מידה, כי אתה לא באחרית הימים. ולכן, באופן אובייקטיבי, האדם כואב לו. כן, כואב לו, ועל זה אמר רבי יוחנן, שאלו אותו חביבין עליך ייסורין, אמר לא הם ולא שם. רבי יוחנן אמר שזה כואב, זה כואב.
זה לא בעתיד,
זה עכשיו טוב,
אתה לא רואה
תמונה מלאה. זה אותו דבר. באופן קיומי, הרע הוא רע. בבקשה.
תודה
רבה,
כדי להגיד את המצווה שקראת השם אומרך, מה היחס בין הלבה והנפש והמאוד? מה הם מייצרים ביניהם או ביחס? מה הם מחפים או מדרידות?
לא, לא, ממש לא, לא דבר נוסף. כן, בכל לבבך זה מה שנקרא נפש, ובכל נפשך זה מה שנקרא רוח, ובכל מאודיך זה מה שנקרא נשמה. אז זה טרמינולוגיה אחרת.
אז דווקא הרכוש זה כאילו הנשמה?
כן.
מעניין.
ודאי, כי הרכוש זה פיקציה, זה לא דבר ש... למשל אצל בעלי חיים אין דבר כזה כסף. כלומר זה פיקציה, הרכוש. זה פיקציה אנושית.
אנחנו יודעים שבזה אנחנו עושים דברים מאוד קונקרטיים.
נכון, אבל זה בגלל שאתה אדם. ואכן אתה יכול להגיד, אני מוכר לך את הבית שלי, תן לי את החתיכת נייר הקטנה הזאת. מה הקשר? זה בית, זה חתיכת נייר. כלומר, ההפשטה הזאת, שאתה נותן לה כסף, זה בא מהיותך אדם.
דווקא
אם
הוא מביא למי זה בנשום הגיאוגרפי,
הם לומדים לשחות. הם למדו, אבל מאיפה הם למדו?
נותן לו משהו,
בתמורה
הוא מקבל משהו.
כן, אבל מעולם הקוף לא מוכן לקבל כסף.
זה נהפך למטבע.
לא, יש הבדל בין חליפין, בין חליפין לבין כסף. הכסף הוא ערך מופשט. הכסף הוא ערך מופשט. זה אכן נקרא כסף בשם כיסופין. מה שאתה כוסף לדבר נותן לו את הערך.
פעם שמעתי את הדבר שאמרת שברגע שזה לשון יחיד בתורה מדברים על כנסת ישראל
לכלל
ואם מדברים בלשון רבים אז זה לכל אחד ואחד.
נכון.
אז איך להבין את הפסוק?
זה פונה אל הכלל.
יכול לבבך שיצריך כל דבר מדברים ממש לך.
גם וגם יש יצר הרע של הכלל, יש יצר הטוב של הכלל, כמו שיש נשמת הכלל ונפש הכלל.
לבבך זה רוח?
לא, זה נפש. כלומר, המושגים של יצר הטוב ויצר הרע קיימים גם ביחיד וגם בכלל.
איך בכלל?
בכלל, יצר הקיום של הכלל, זה יצר הרע. כן? הובס כבר אמר את זה, שהחברה היא סוג של מפלצת חייתית. נכון? זה יצר הרע. בבקשה.
אני רוצה להתעכב עוד פעם על העניין של הכסף, בגלל שזה כוח מניע מאוד חזק בעולם.
נכון.
וזה גורם גם
נכון, נכון, נכון.
אז זה לא...
בשביל הפיקציה הזאת אנשים מוכנים לעשות הרבה דברים. כן, אני אגיד יותר מזה, בשביל הכבוד. אנשים מוכנים בשביל הכבוד לאבד כסף, בריאות ולפעמים את החיים. ומה זה הכבוד? גם פיקציה. כלומר, יש הרבה מאוד דברים שמופיינים לאדם באשר הוא אדם, שאין להם ממשות חושית. אבל הם קיימים. יותר מזה, יש אפילו מושג המדינה. במדעי המדינה מגדירים הרבה מאוד דברים. אחד הדברים שלא הצליחו להגדיר זה מה זה מדינה. כן? באמת, זה אחד הדברים שהמומחים הגדולים עוסקים בו ולא מצאו הגדרה. כי בעצם כל מערכת מדינית בנויה בין היתר על שרשרת פיקוד. שאדם שומע על הפקודות של חברו, גם בצבא, גם במדינה, במקום, יש חוק. ויש את השאלה, מדוע שאני אשנה את הרצון שלי בגלל הרצון שלך? אלא זה מוסכמה. מוסכם בינינו שיש שרשרת פיקוד מחייבת, קוראים לזה החוק. כן, אבל המוסכמה היא פיקטיבית. זאת אומרת, אתה אומר, אני המפקד שלך, כן? במה אתה שונה ממני? במה הרצון שלך פועל על הרצון שלי? זה דבר תמוע מאוד, זה נעלם. אבל עובדה שככה החברה האנושית עובדת. בבקשה.
כמו שלמדנו היום, כבוד הרב, התשובה מהווה היא בלתי אפשרית. למה? כי אהבה זה לדעת, במושגים מודרניים של המילה, חוזר בתשובה, בן אדם שאין לו מושג בכלל, מילה על מיתר, אהבה אין שם.
כלומר, אתה אומר דבר אמיתי מאוד, שתשובה מהאהבה זה לא מובן, לא מובן מאליו. לא מתחילים עם זה. כל תשובה היא בהתחלה מהירה, ורק אחרי ההכרה מעמיקה היא הופכת להיות תשובה מהאהבה.
שאלה שהיא
בעקבות
השאלה, מתי באהבה? כמה
צריך
ללמוד?
אפשר לספור כאילו, נגיד, מתי אני אוהב את אשתי? ממה, כלומר, אני צריך לדעת מי? אבל אני לעולם לא יודע מי היא עד הסוף, נכון? כלומר כך שזה תהליך, זה אומר אבולוטיבי. לכן זוג זקן אוהב יותר מזוג צעיר, כי זוג צעיר מכיר רק היבטים מסוימים בזוגיות של השני. לעומת זה, ככל שמזקינים מכירים להכיר אחד יותר את השני, אז יש יותר אהבה. פעם הגיע אליי זוג לוויכוח. רצו שאני אפתור להם את הוויכוח ביניהם. מה היה הוויכוח? הוא טען שיש בעיות ביניהם והיא טענה שאין. רגע, הרי אז שאלתי אותה, השרירי, שאלתי אותה, מה הבעיות שיש לך איתה? הוא אומר, אנחנו אוהבים פחות, עברו כמה שנים, אנחנו אוהבים פחות, זאת הבעיה. אז אני שואל אותה, למה את אומרת שאין בעיות? מה הוא חשב, שזה יהיה תמיד אותו דבר? כלומר, הציפיות של כל אחד מהזוג מהזוגיות היו שונות. הוא חשב שככל שמזקינים יותר אוהבים יותר, והיא חשבה שיש דווקא פחות, אז לכן זה, היא לא ראתה בזה בעיה. זה סתם סיפור מעניין, לא? טוב, בבקשה. אגב, אני לא מציע את עצמי כיועץ זוגיות. לא להגיד. כן, בבקשה.
מה הרמב״ם
מי שלא למד לפי הרמב״ם לא יכול להיות אין בור ירחת ולא אמר ארץ חסיד. יכול להיות, מן הסתם, מן הסתם שיש רבנים שם ההפך, לא, לא, ממש לא. כי מי שלא אוהב, מי שאין לו חוכמה, הוא מחובר למישהו שיש לו. ואז יוצא אשכולות של חיבורי נפשות. זה היסוד של תורת החסידות. החסידות אומרת, תשתה כוס יש יחד עם הרבה. הרבה יש לו ידיעת השם, אז גם לך יש. גם הרמב״ם אומר את זה. אומר את זה בסגנון שלו, אבל הוא אומר את זה. כן, בבקשה. לכן האחריות הגדולה על הנפש המרכזית, כי כולם אוהבים דרכו. כן, מה את אומרת?
בעצם זה תהליך, כל שזה לא משהו
משהו קצת, כי כמו שהיא מתקדמת יותר ויותר מעט השנייה וירטואלית, היום רוב הכסף לא קיים, אז מה אתה אומר על הנשמה?
שהיא הולכת ומתפשטת יותר. כלומר, ככל שאנשים יותר מוכנים לפעול על פי מונחים מופשטים, זה סימן שהם התעלו מעל הטבע.
שכל האנושים
מתעלו ויושבים. כן, כן, ודאי. אנחנו היום, דרך האינטרנט, אנחנו תופסים תובנות חשיבה אחרות לגמרי, מה שהיה פעם.
זה מסתדר גם עם
המולד
טובה. אנחנו עולים
בהם. אמת. טוב, אני מציע שנמשיך. והיו. אני קורא כאן פסוק ו' והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ויתרה בדרך ופשר בחוב קומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לזוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוד ביתך ומשעריך. אז זה כל הדברים האלה, זה התוצאה של האהבה. אם אתה אוהב מי שאתה אוהב, אתה שם את התמונה שלו בכל מקום, אתה מדבר עליו כל הזמן, אתה חושב בשורבך וקומך, כן? כלומר זה אפילו לא מנוסח כמצווה. אמנם כל הדברים האלה הופכים אחר כך להיות רשימה של מצוות, אבל זה בעצם התולדה. הרי פה כלולים מצוות מזוזה, תפילין וכדומה. הרמב״ם כשכתב את ספר משנה תורה חילק את הספר ל-14 חלקים. החלק השני נקרא אהבה, ויש בו הלכות, תפילין, מזוזה וכדומה. בסדר? זה קריאת שמע. כן? כי זה בעצם ביטוי של אותה אהבה. אם אני אוהב, איך לא אשים לעצמי תזכורות וכדומה? כן.
שיעור שעבר דיברנו על שמע ישראל, ושאלנו מי זה שמע, אם משה רוצה את עצמו מהכלל.
נכון.
אנו רוצים לדקל בעצם משהו שמר. והפסוק הזה בא ואומר בעצם את הדבר הזה. כי זה לא הדברים האלה של הנוכחי. ספחה, זה לא משה בעצם מתכוון, כן? הוא
מדקלים
בעצם את מה
שהוא מתנבד. יכול להיות, כן. או שהוא נעשה פה לשכינה.
כן. זה עונה בעצם,
אבל כפוך רשות, בשמע נתראה לשכינה. נכון. עכשיו, בוא נלמוד, מה זה יותר לעומק. והיו. מה זה והיו הזה? הפועל להיות בתנך הוא שונה מהפועל להיות בעברית שלנו. בעברית שלנו להיות זה המושג הכי מזולזל שיכול להיות.
הכי מה?
מזולזל.
למה?
כי אתה אפילו לא חושב על מה זה להיות הקיום, אתה לא חושב על זה. לעומת זה בעברית תנכית להיות זה הוויה חזקה, בהווייתם יהו, אומר התלמוד. ומזה דיון האם קריאת שמה למשל צריכה להיאמר דווקא בשפה העברית או בכל לשון. התלמוד אומר כך, שמה, שמה בכל לשון שאתה שומע. והיו בלשון הקודש, דווקא, והווייתן יהו. כלומר, ובאמת נחלקו התנאים, האם קריאת שמה יכולה להיאמר בכל לשון, או דווקא בעברית. למי שאומר שדווקא בעברית, מלומד את זה מהפסוק, מהמילה והיו. כלומר, דבר שיש לו קיום חזק ואמיתי, זה נקרא הווה. פחות מזה זה לא נצא להיות. ואז אם זה באמת כמו שזה צריך להיות, אז זה צריך להיות בלשון הקודש. אז תשאלה לי מה זה לשון הקודש. התלמוד לא אומר עברית, התלמוד לא אומר עברית, אומר לשון הקודש. מה זה לשון הקודש? זה אומר, אנחנו לא רגילים לביטוי הזה. לא הלשון הקדושה, השפה הקדושה, כן? לשון הקודש זה הלשון של הקודש. בסדר? לא לשון, קדושה, אלא לשון, כלומר, זה בסמכות, לשון הקודש, הלשון של הקודש.
ומה זאת הלשון של הקודש?
מה זה הלשון של הקודש? זה הנבואה. זאת אומרת, הכתובים האלה, משמעותם האמיתית, נתפסת רק בתקופה שיש התגלות. אז, והיו, זה בכל, זה, זה, זה בכל מלוא המשמעות, זה לשון הקודש. אבל השאלה, המחלוקת בין התנאים התעוררה ברגע שפסקה הנבואה. אז מהי דרגת ההבנה המינימלית כדי שעדיין יהיה שייך לתוכן של שמה ישראל? אז אני אומר, מספיק שתבין, שמה? יש אומר, לא. לפחות תשמור על הסגנון של התקופה של הנבואה, לכן נדבר דווקא בעברית. כן, את אומרת?
זאת אומרת שהמובה המשמעותי זה
עקיב. נכון. יפה. זאת אומרת, אנחנו היום...
אנחנו
בנגזרת של הקיום. נכון. יפה. אנחנו לא בקיום האמיתי. לא כלום, אבל
תת. תת קיום.
נכון. נכון. צריך להיות מודעים לזה, מה שם לעשות. נגיד על מישהו שהוא חולה, להגיד לו שהוא בריא, זה לא לעשות ממו חפר. אתה להגיד לו באמת. בבקשה.
וואו.
קודם
כל, מה היה קורה?
כן.
אני חושבת שהיום אנחנו צריכים
לשאול את התורה. אני אגיד לך יותר מזה. אם היה באמת קם נביא בישראל, לא היית צריכה את ויינט כדי לדעת את זה. כלומר, היית פותחת את ויינט כדי להבין מה יש את הנביא הבוקר. ואת היית מבינה. ודאי, זה עלייה תרבותית ענקית שצריך להיות. אנחנו מצפים לזה, אבל צריך לדעת שזה תופעה קולקטיבית. הדיבור הוא דיבור קולקטיבי.
אבל זה לא יהיה
מאותו סוג
הנביאים או מוכיחים שעומדים בכיכר העיר, או לא שנתניהו...
זה אנחנו אחרי, יכול להיות שכן תהיה סימן לביא, אבל אנחנו אחרי כמה אלפי שנות חוכמה. אז מדובר על סינתזה, משהו אחר. יכול להיות שיש לנו מושג, אבל העמידה בכיכר העיר דווקא יכולה להיות מעניינת. כן? השאלה היא כמה גיטרות הוא יבוא. והיו. הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, הם צריכים להיות קודם כל על לבבך, פסוק ת' וכתבתם. נכון? אז זה קודם כל על הלב, אחרי זה נכתב. ולא, הפוך. היה אפשר לחשוב, קודם כל יהיה כתוב, אחרי זה יהיה לבבך. אז זה טעות. זה לא בגלל שהדבר הוא כתוב שהוא אמת, אלא בגלל שאמת כתבו אותו. אז מה שצריך להיות קודם לכתוב, זה שקודם כל תדע. שמע ישראל, תבין. אז ברגע שהבנת, הדברים האלה יהיו על לבבך. כיוון שהיו על לבבך, ברור שגם תכתוב אותם. אבל הכתיבה היא ברירת מחדל. קודם כל זה על הלב. אם אתה, אם זה הגיע ללב, ממילא פסוק ז' ושיננתם לבניך. אז זה ושיננתם, זה עובר למדרגה שנייה, לשנן, זה להעביר לשני. אבל יש עוד משמעות למילה לשנן, זה להשחיז.
שינונית.
להשחיז. להשחיז, זה דבר שנון.
משונן.
משונן, שנון, חד. כלומר, מזה למדנו, שיהיו דברי תורה שנונים בפיך, שלא תגמגם. זאת אומרת, כל זמן שאתה מעביר לעצמך, זה לא חייב להיות שנון. ברגע שיש לך אחריות להעביר לשני, זה צריך להיות מדויק. לכן ושיננתם לבניך, ודיברת בם. מה זה ודיברת בם? כשאתה מדבר, זה בם. כל הזמן אני אומר שמה ישראל. אני גם אומר, תעביר לי את המלח בבקשה. זה מזה אני אומר לך. כן? אז איפה ודיברת בם? הכוונה שברגע שזה על לבבך ושיננתם לבניך, ממילא כל מה שאתה מדבר זה קשור לזה. ודיברת בם.
זה חלק מהמטרה?
כן, ברגע שיש לאדם מטרה ברורה, אז ממילא כל חלקי חייו שייכים לזה, לכן ודיברת בם. מתי? כל הזמן. בשבתך ובעיתך ובלעתך בדרך. ושור בך וקומך. מה? כן, למילה היום. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, על לבביך. היום? כתוב, כן, שיהיו כל יום בעיניך חדשים. ככה אמרו. ובשוכבך ובקומך, יש לזה השלכות הלכתיות, ומזה נובעת ההלכה שצריך לקרוא את שמע ישראל בערב ובבוקר. וקשרתם להיות על ידיך. והיו זה תפות בעיניך. איך דברים יכולים להיות קשורים? זה קצת מוזר, לא? אם זה היה, נגיד, משהו כתוב, ואומרים, תקשור, אני מבין, יש לי חפץ. אבל כאן כתוב שהם על לבבי, ואני קושר אותם. מה? הכוונה שזה קשור ללב שלי. וקשרתם להיות על ידיך. זאת אומרת, זה כמו, יש בספר במשלי, כתוב, כושרם על לוח ליבך. או, כמו שלמשל, המפקד אומר, עכשיו אני רוצה שכולם יפתחו את הראש. אז ברור שלא מבקשים להוציא כלי מלאכה ולהתחיל לסוח, כן? אלא זה ביטוי מטאפור. כך אומר הרשב"ם, רבנו שמואל בן מאיר, אומר שהפסוק, והיו לזוטפות בימיך, עומק פשוטו זה שהדברים יהיו מונחים לך בראש. יש לזה גם השלכה מעשית, הנחת התפילין ביד ובראש. אבל זה תולדה. כן? עיקר העניין שזה יהיה לתוטפות. מה זה תוטפת? תוטפת זה תכשיט של נשים שתמים על הראש. אז כמו שאישה מניחה את התוטפת על ראשה, כך גם כן יהיה לתוטפות בין עיניך. כן.
אם ככה, למה קושרים את זה ליד ולא קושרים את זה מסביב
לחזה מעל הלב? תנסה. עכשיו, הוכתב. המילה על...
יש מספיק חוץ...
לא, כתוב להיות על ידיך. ידיך, כתוב. כן? הוכתב.
יש
צ'קו, צ'קו. זה אלמה דה צ'קו. כן. הוכתבתם על מזוד ביתך ומשעריך. זה נושא שצריך להרחיב בו קצת, נעשה את זה בעזרת השם בפעם הבאה, שלום, תם פללה, תם.